טוב, השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת ויצא, דרך אגב קצת על פי הפנימיות, אנחנו מוצאים הרבה אנשים שעסוקים בחלומות. יש הרבה אנשים שאפילו הולכים לפותרי חלומות, יש כאלה שמעיינים בספרי פתרון חלומות למיניהם, ובאמת אנשים מחזיקים במידה כזו או אחרת מחלומות. גם חז"ל התייחסו לחלומות כדבר שיש בו לפחות עניין לעיין בו. אמנם קבעו תנאים, זה יחזור לתוך חלום שלוש פעמים, אותם פרטים בדיוק, ללא שינוי וכו' וכו', כל מיני גדרים כדי לדעת האם זה חלום של אמת או אם זה חלום שאדם חושב ביום, ואז הוא חולם בלילה מה שהוא חשב ביום. זה מין, נקרא לזה, אתה גם הבמאי, גם כותב את התסריט, ובסוף אתה גם רואה את הסרט שאתה יצרת במשך היום. אבל אנחנו בפרשה שלנו פוגשים חלום שהוא חלום של סולם יעקב, סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. השאלה היא, דרך החלום הזה אני רוצה, בעזרת השם, לנסות להבין האם החלום יש בו משמעות, ואם כן, איך אדם מתייחס אל חלום, איך אדם צריך להתייחס אל חלום. למעשה בפרשת השבוע שלנו אנחנו מוצאים את יעקב אבינו שהוא יוצא מהבית, הולך אל פדן ארם, אל לבן, דוד, ולפני שיוצא לשם אנחנו רואים שהוא מקבל ברכות. תקל אצלך בחומש בפרק רב זין, פסוק מ"ג, אומרת התורה כך: ועתה בני, רב זין פסוק מ"ג, כן, ועתה בני שמע בקולי וקום ברך לך אל לבן אחי חרן, והאימא, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשכל גם שניכם יום אחד. כלומר, הוא ממשיך הלאה בפרק כ"ח, פרק כ"ח פסוק ב', אומרת התורה בפרק כ"ח פסוק ב', אומרת התורה, כן, קום לך פדי נערה בית בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, ייתן לך ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. אנו רואים פה שתי ברכות, ומאוד מעניין לראות את השוני המהותי בין שני הברכות. אם אנחנו נתבונן בברכה שבסוף פרשת תולדות, שקראנו הברכה הראשונה בפרק כ"ז פסוקים מ"ג מ"ה, אנחנו רואים זו הברכה של האימא, וכל העניין שאנחנו עוקבים אחר הברכה של רבקה, אנחנו רואים שכל מטרתה זה להציל את הילד, זה הכל. כן, אבל להציל את יעקב. אומרת לו, מה תברך? אני רוצה למעשה להציל אותך, שאחיך לא ינגע בך, הנה, קח כתובת, תגיע לשם, זו דירת מסתור, ואני אתן לך סימן, כן? יום אחד אני אבוא ולקחתיך, כלומר, אני אתן לך את הסימן שתוכל לחזור. זה מצב כזה שלמעשה האמא, רבקה דואגת לדבר אחד מרכזי. מהו? שהבן שלה המתוק, ורבקה אוהבת את יעקב, יישאר בחיים. זהו. זו המטרה המרכזית. אבל כשאנחנו מתבוננים בפרק אחרי זה, אצל יצחק, יצחק אומר לו, תשמע, נכון שאתה בורח, אבל הבריחה הזו שלך היא לא בריחה סתם. הבריחה שלך היא ייעוד. יש לך שליחות בבריחה הזו. ומה השליחות? להקים משפחה. ויקח לך אישה, כן? לקח לך משם, משם מבנות לבן אחי אמך, וייתן לך ברכת אברהם. כלומר, אתה עומד להמשיך את השושלת של אברהם אבינו, יש לך ייעוד, יש לך תפקיד בהליכה הזאת. שני כיוונים שונים לחלוטין. מבחינת האמא רבקה, כל מה שחשוב לזה, שילך מפה, שינצל. מה הוא יעשה שם? שיגדל חפה. שישב השמש וישתזב. זה לא העניין. אין איזה, הייעוד המרכזי בעצם רבקה, זה שינצל.
זה הישרדות.
כן, הישרדות. זה נבחר לתפקיד. זה שליחות. יפה. כלומר, אנחנו רואים שיצחק אבינו לא מקבל את הגישה של הבריחה. לא מוכן לקבל את הרעיון שאדם צריך לברוח סתם, בלי מטרה, בלי ייעוד, אתה בורח. ברחת ממה? יש לך בעיה, יש התמודדות, יש קושי, אתה בורח, אוקיי, זה, אבל הבריחה היא רק כלי. הבריחה היא לא הייעוד, לא התכלית של העניין, אלא צורך.
אנחנו עדיין לא יודעים
מה התגובה של יצחק. רגע, שום דבר, יודעים, ודאי, בברכות אומר, גם ברוך יהיה. עכשיו שאומר ונתן לך את ברכת אברהם, זאת אומרת, אני מסכים, אתה תיקח את ברכת אברהם, לא יצחק. ודאי, הוא סגר כבר מזמן, מזמן, מזמן. לכן, אנחנו רואים שמבחינת יצחק יעקב לא בורח. מבחינת יצחק, קום, לך. אתה הולך. למטרה מסוימת. אתה לא בורח. ובאמת אנחנו רואים בפסוק, בפרק כ"ח, פסוק ז', אומרת התורה, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. כלומר, לא על פי סדר הברכות שהוא קיבל, אלא הוא שומע באמת אל אביו. הוא מבין את רעיון השליחות. וגם, בדרך אגב, את האזהרה, כן? את הסכנה, את הבריחה. המטרה הראשונה של יעקב היא באמת הייעוד. יופי. אבל, כבר הגמרא אומרת, שלושה שותפים באדם, אב, אם והקדוש ברוך הוא, וגם פה הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. אנחנו באמת רואים, בפרק כ"ח, פסוק כ"ב, אומרת התורה, והיה חלום. הנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כי עפר הארץ ופרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. כלומר, אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא מצטרף למסע. מאוד מעניין. כשהוא מצטרף למסע, אנחנו רואים שלושה מסלולים. האמא נותנת נתיב בריחה. האבא נותן ייעוד ושליחות. והקדוש ברוך הוא נותן לאדם את מה? את החלום. היה חלום. כן? כלומר, ומה החלום? החלום, כפי שהוא מצטייר בפסוקי התורה, זה סולם שרגליו בקרקע וראשו בשמיים. כלומר, התפקיד של החלום, על מה דיבר החלום? על פי חז"ל החלום דיבר על העתיד. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן ליעקב מימד של תראה מה אמור להיות בעתיד. כלומר, כן, החלום הזה
למעשה הביטחון
העכשווי, אבל הוא נותן לו ראייה עתידית. תראה לאן צריך להגיד. כלומר, והנה תראה את התגובה של יעקב, התגובה של יעקב היא מאוד מעניינת. אומר יעקב, היקץ יעקב משתתו בפסוק ט"ז, ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כלומר, רש"י אומר שיעקב אבינו מתעורר ככה בבהלה, הוא מזדעזע. הוא אומר, אנוכי לא ידעתי, אם ידעתי לא הייתי ישן במקום הקדוש הזה. יופי! עכשיו אנחנו שואלים שאלה עצומה.
איפה אל אלוהים?
לא. השפת אמת, מעלה פה שאלה גדולה מאוד. לכאורה, לפי דברי רש"י, לפי הפסוק ממש, יעקב מגלה צער שהוא ישן במקום הזה. איך אפשר לישון במקום כזה קדוש? הוא אפילו אומר על עצמו, אם הוא היה יודע, נכון? הוא לא היה ישן שם. זה מה שאומר הפסוק, אנוכי לא ידעתי. כלומר, אם הייתי יודע, הייתי לא הייתי ישן כאן. יפה. או הייתי שם ולא הייתי נרדם, הייתי נשומר להיות עשת מישמר עד הבוקר. אבל הייתי ישן כאן.
באיזשהו שלב הוא כן היה צריך לישון.
נגיד שלא. אומרים שהוא היה בבית שם בעבר 14 שנים, לא ישן. היה חוטף כשיש מה שנקרא תנומה קלה, וזהו. אז לא ישן. אז אני לא הייתי ישן עכשיו בגלל הלילה שלם, ישן לי במקום כזה קדוש. הייתי נשאר ער, עושה מישמר. קצת באמת אומר, אוי ואבוי לנו. הרי עולה שאלה חשובה. אם יעקב אבינו לא היה ישן שם, כמו שהוא היה, ממילא הוא גם לא היה חולם את החלום. והחלום הזה הוא חלום מאוד משמעותי.
זה
לא רק העתיד, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אז הוא לא היה מתגלה אליו. זאת אומרת, על מה אתה מצטער? מה הצער? הרי אם לא היית עכשיו ישן, לא היית חולם. השאלה עוד יותר נוקבת לפי השפת אמת. השפת אמת אומר שפה הבעיה היא עוד יותר גדולה. לא בעיה, אלא קושי. יעקב אבינו קם בבוקר ויקץ משנתו, והוא קם עם חלום. חלום אלוקי, חלום שיש בו גם מן הפחד, אבל בכל זאת זה חלום אלוקי. אנחנו מכירים הרבה אנשים שקמים בבוקר עם איזה חלום שהם חלמו, ויש אפילו הלכות בעניין הזה, שבשבת לא מתענים, חוץ מיום כיפור, שחל בשבת. ותענית חלום מותר בשבת. אדם קם בשבת בבוקר, חלם חלום מפחיד, קם בבוקר ונפשו אגומה עליו, מיד מתענה בשבת. אחר כך הוא צריך להתענות על זה שהוא התענה בשבת, אבל מותר להתענות בשבת, אתה תענית חלום. איך פה יעקב אבינו? זאת אומרת, אדם שחלם חלום לא טוב בשבת, יכול להתענות בשבת כדי להסיר את הגזרה לכאורה של החלום בלי שהוא מבין. אבל יעקב אבינו פה, אומר השפת אמת, מסתכל בחלום ובמקום להגיד וואו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, איזה חלום, ראיתי איך האומות עולות ויורדות ונופלות, ובסופו של דבר גם אדום שתשלוט הרבה גם היא תיפול, איזה כיף. הוא בא בקביעה אחרת לגמרי, הוא לא מקבל את החלום, הוא לא מתפתה לקראת את החלום כמסר ברור על משמעי, אלא הוא בא מכיוון אחר. הוא בא בטענות כלפי מי? כלפי עצמו. הוא בא, מה זה? הוא תובע מעצמו. איך יכול להיות שאני לא הרגשתי שאני נמצא במקום כזה קדוש? כי זה היה בית אל. כלומר, אני לא מתפתה לחלום, כאילו זהו. החלום זה האמת המוחלטת, החלום זה הכל, עכשיו אני כולי סביב החלום. אלא סליחה, חלמתי חלום, אפילו אם הוא כזה מרשים.
למה?
אני בא בעצמי בקביעה, כי המקום הזה אדמת קודש, איך לא, איך לא הרגשתי, כלומר אני מגושם מדי. אני לא בסדר, כי אם הייתי באמת מרגיש שהמקום הזה אדמת קודש, לא הייתי ישן פה. זאת אומרת, הבעיה היא, כן, הבעיה היא איך אצלי יש חולשה ברוחניות שלי, איך אצלי יש חולשה בתחושה שהמקום אדמת קודש. לא, לא הרגשתי. איך לא הרגשתי? זאת אומרת, אנחנו יודעים בטבע האדם, בטבע האדם ידוע שאדם עכשיו הולך לפגישה. ככל שהאדם שאמור להיפגש הוא אדם עם סמכות יותר גדולה, ההכנות הנפשיות שהאדם עושה לפני הן רבות יותר. יותר מפני, כשאתה נכנס כבר סוף סוף אל אותו אדם בעל הסמכות שאתה בפגישה איתו, אתה לא מרשה לעצמך לרגע לשחק במשהו אחר. אתה לא מרשה לעצמך לעצום עיניים, אתה לא מרשה לעצמך אפילו להסתכל אם קיבלת מסרון, אפילו שיהיה לך צפצוף. כי אתה יודע שאם אתה תעשה את זה, נכשלה הפגישה. אומרת שכשאתה נמצא מחוץ לחדר שלו, אתה מרגיש שאתה נכנס במקום מסוים שאוסר אותך בהתנגדות הטבעית שלך. אתה יכול להיות באמצע לימוד בבית המדרש ולקבל מסרון ולהסתכל. באמצע לימוד. אבל שם במשרד או שם איפה שלא יועץ ובעל הסמכות, אם זה רוחני ואם זה גשמי, אתה משנה את ההתנהגות, כי אתה מרגיש שזה אחרת. אומר יעקב, אני לא הרגשתי שפה האדמה הזו היא אחרת. כלומר, הקריאה פה היא מופנית אל עצמו, הוא לא נתפס אל החלון. אומר עצמת אמת. הוא מנסה להבין איפה היה נתק בינו לבין התחושה של עצמו והקודש. זה לא מתקדר. לכן הוא בא בטענה עם עצמו. כלומר, יעקב אבינו לא מתעורר עם הרגשה מתוקה של חלום נפלא. הוא מתעורר עם חרדה מעצמו. איך יכול להיות שלא הרגשת? טוב, עצמת אמת ייקח אותנו לכיוון פנימי יותר. כי בעניין הזה, עדיין עצמת אמת לא עונה לנו על השאלה הראשונה שהוא שאל. שהרי אם הוא לא היה ישן, אז הוא לא היה חולב. אז מה הרעיון? אז זהו, בוא עונה. משאיר אותנו כרגע מה שנקרא בסטנד ביי. אז אומר הלאה, עצמת אמת, כלומר, יעקב אבינו, באמת בטענה שלו, לא רוצה להפעיל את החלום. הוא רוצה את החלום, כי החלום הוא משמעותי. אבל מה שיעקב אבינו קשה לו, הוא רוצה לקבל את החלום כאשר הוא במצב הראוי לחלום. ומה זה החלום? החלום הזה הוא נבואה. הם ברחו, ככה מובע אבל לא במצב הרוחני. זאת אומרת שפה יעקב אבינו בא ואומר, יוד וחלום הקדוש ברוך הוא בא אל נביאים בחלום חוץ מהם משהו, מילה הוא מקבל נבואה. הוא אומר, אני מתעורר ויקז ויאמר, מה נורא המקום הזה? כלומר, זה לא בזכותי, אני קיבלתי נבואה לא בזכותי אלא בזכות המקום שאני הייתי בו. זאת אומרת שמצד העניין, אם הייתי ישן במקום אחר, לא הייתי מקבל נבואה. וזו הטענה של יעקב כלפי עצמו. הטענה של יעקב עצמו זה, קיבלתי נבואה לא מצד הזכות שיש בי, הרמה הרוחנית שיש בי, אלא בגלל שהייתי במקום שהוא ראוי לנבואה.
במקום הנכון
בזמן
הנכון.
כן, במקום הנכון בזמן הנכון. ואומר עצמת אמת, זה הרעיון שיעקב הבא טענה כלפי עצמו. שהמקום אדמת קודש, מה איתי? איפה אני? למה אני לא במקום הזה שנקרא קודש? אוקיי, זה השאלה שהוא מעלה. באמת, הוא מבין שאם הוא לא היה ישן לא היה חלום. אבל המושג שינה הוא מושג מאוד רחב. בפנימיות, בפנימיות התורה, בפנימיות התורה, אנחנו מוצאים מספר הגדרות לשינה. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים בן אדם ישן, זה בבריאה. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, מפיל עליו תרדמה ויוצר לו אישה. מי עצם האדם? הדבר הזה נקרא בפנימיות התורה נסירה, כמו מסור. זה על פי מה שמובע בזוהר, מדרשים, שהאדם היה, על פי הפסוק שאמר דוד המלך, קדם ואחור פרטני. כלומר, תלוי באיזה צד מסתכלים, הגברים אומרים אוף, האישה נמצאת על הגב, ואנשים הפמיניסטיות יגידו אוף, הגבר נמצא על הגב. אבל הם היו כמו תורמים סיאמים, שני פרצופים, זה לכאן וזה לכאן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מפיל תרדמה על האדם, ואתם נסירה, הפרדה, ואז יש פתאום שני אדמים, אדם וחווה. כן? הגוף הופרד, התאומים הסיאמים הללו הופרדו. ממילא, המושג שינה אנחנו פוגשים בעוד מקום. המושג שינה אנחנו מוצאים במגילת אסתר. שם המובן שהמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר מפורה בין העם. ובא בפנימות התורה, מה זה ישנו? מה זה ישנו?
ישן.
מי ישן? הוא, ריבונו של עולם. כלומר, אומר המן, לפי הבדיקה שעשיתי בגורלות, בעניינים והסתגלות, כרגע יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא הסיר את השכינה מעמו, למה? כי אכלו מוסודת אותו רשע וכו' וכו'. זאת אומרת שעכשיו זה הזדמנות שבו יש מציאות שאין הגנה על המצרים. ישנו ישן בב, כן, ישן קודש הברית. בב זה האות השלישית בשם הוויה, ישן, אפשר למגוע בהם אין הגנה. כלומר אנחנו רואים ומסתכלים במושג שינה, אנחנו רואים שהוא מושג של הפרדה. של יצירת האדם זה הפרדה, אבל ההפרדה שם היא לשם השלמה. במגילת אסתר אנחנו מוצאים שזו הפרדה על מנת להרוג בשונאים של ישראל. ממילא אנחנו מבינים שהמושג שינה הוא מושג שבו האדם למעשה מאבד את יכולת השליטה שלו בעצמו. אדם ישן, על פי הרפואה, על פי המדע, רוב איבריו אינם פעילים. למעשה, חוץ מהמוח שפועל בנקודות מסוימות והנשימה שהיא עצמאית לחלוטין, כן, זה היה חלק מהנשימה. אבל זהו, שער הגוף נח. נח, המוח לא... מה שקרה, הוא נמצא בכוננות, וזהו. ולכן אם אדם פתאום נרדמה לו הרגל ויש לו נמלול, אז הוא מתעורר. זה המוח, בכל זאת נמצא מה שנקרא במעקב. אבל הוא לא פעיל כמו במשך הלב. אנחנו מגיעים שיעקב אבינו, אולי ניקח את זה ונשליך את זה אליו, ומה שקורה, יעקב אבינו אומר, אני ישן. כשישבתי במקום הזה הייתי ישן מבחינה הזו של ההפרדה. אני והשכינה לא מחוברים. ואני נשלחתי לפדן ארם, אל לבן, לקחת אישה ולהמשיך את אברהם. ואברהם אבינו והקדוש ברוך הוא, כל הזמן יחד. זאת אומרת שאני לא ראוי כרגע, על פי נתוני השטח, להיות עומד בתנאי הייעוד שאבא שלח אותי. אם כך, מה תפקיד החלום היה? תפקיד החלום לעורר את יעקב אבינו אל הגישה הזו שאתה צריך, לפני שאתה נגיע לפדן ארם, אתה חייב להיות במקום אחר מבחינת הקשר שלך עם השכינה. חייב. כי אתה צריך להיות בו במקום אדמת קודש, הוא אלא אתה קודש. או, כן, מיד כתוב, איך עושים? נו, הרבה דרכים יש בלדבר, בלספר פסיכולוגיה ופילוסופיה ואני לא יודע מה. ויעקב אבינו איש מעשים. כשהוא מבין שיש לו נתק, הוא מבצע בפועל משהו שמחבר. מיד, תסתכל אצלך בחומש, ומה התגובה של יעקב אבינו? בפרק כ"ח, פסוקים י"ח עד כ"ח. מיד יעקב אבינו עובד להיות איש מעשים. וישכן יעקב בבוקר. ויגר את האבן אשר שם לרשותיו, ויעצם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום, ההוא בית אל. עכשיו שים לב, יש פה דבר מדהים. ואולם, אומרת התורה, לוז שם העיר לראשונה. הוא שינה את שמה. עכשיו, המעניין הגדול מאוד 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 מאוד, מה זה לוז לראשונה? יופי, קראו לה לוז ועכשיו הוא שינה השפעה בית אל. האם התורה רוצה רק לתת לנו את העניין הגיאוגרפי שנזכור שפעם קראו לה מקום לוז?
שם היה בסר.
הרבה יותר עמוק. כשאדם הולך לעולמו, יש עצם אחת,
עצם הלוז,
שהיא נקראת עצם הלוז, שאינה ממנה כשאתה מתי. כך הוא יפדע. אומרת, אומרת פה, התורה אומרת לנו, יעקב אבינו הבין, הוא עשה מעשה, על מנת לחבר את עצמו בחזרה אל הקודש. אבל, גם אם תקרא למקום הזה בית אל, זה מקום של קודש, תזכור שהכל מתחיל ושורש אחד, לוד. עכשיו, מה זה הלוד? הלוד, אם אנחנו נסתכל, יש לנו פה... רעיון עמוק. מה זה תחיית המתים? תחיית המתים למעשה זה בו מצב שבו יש תיקון לחטא אדם הראשון. כי המוות בא לעולם מאז. זה מהסיפור של אדם וחווה יש מוות. עצם הלוז בא לעשות את המעשה ההפוך. להחזיר את העולם למצב הראשון שבו ברא הקדוש ברוך הוא הבריאה לפני החטא. כלומר, מצב של שלמות. מצב שכל דבר בבריאה מחובר אל הקודש. כל מקום, כל דבר שיהיה, הוא קודש. לא המקום הזה אדמת קודש, אלא העת הזה, הפרי הזה, כל דבר הוא אדמת קודש. לכן אומרת התורה, תשנה את המקום, נכון, זה עכשיו בתאל. זה המקום הזה, רק הוא פה הוא בתאל. אבל לוז, זה של המקום לראשונה. תזכור שהמציאות שלך זה קודש פה, זה קודש בכל מקום. לוז, ההתחלה, ביטול עניין של המוות. ממילא, תקל בפסוק בהמשך, הידע יעקב מלך נמור אם יהיה אלוהים ממדי, ושמרד יבדלך רבי אשר אנוכי הולך, אומר, בדלך הזו שבה אני מנסה להגיע לקדושה שלי, של עצמי, ונתן לי לחם לאכול ובגד לי. כלומר, אנחנו מדברים פה על מינימום. לא להתענב בתענוגים ברבורים, מושלב ודגים, ולא צור משפחות ועבדים, אלא בגד לחם לאכול, בגד ללבוש. אז ושבתי בשלום אל בית אבי שבשמיים. אני אחזיר את נשמתי, נשמתי תהיה מחוברת אל בית אבי, ושבתי בשלום. אנחנו יודעים שיש כלל, למי אומרים לך בשלום? לאדם שנפטר. לאדם שחי אומרים לך לשלום. אומר יעקב אבינו, כשאני אהיה בסופו של דבר להגיע אל בית אבי, חזרה למקור הנשמות, והיה השם לי לאלוהי. כאשר אפילו מידת החסד שהיא הוויה תעמוד לי כמידת הדין הוויה באלוהים, האל הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים לכל אשר ניתן לי עשר עשרה. זאת אומרת, יש פה חיבור, אומר, כל מה שלא יהיה אני מיד אמצא את הדרך לחבר את החומר אל הקודש. כל אשר ניתן לי עשר עשרה. יפה, זאת אומרת שכל מה שיהיה לי, כל מה שאקבל בעולם הזה, מיד אני מבצע את מה? לך. אני מחבר את זה אליך. על ידי המעשר, אני עושה אותו לקודש. זה הופך להיות קדש. זהו. דבר, ברגע שאני לוקח דבר, שהוא חומר, ואני לוקח חלק ממנו, ומחיר עליו קדושה של הקדש, ממילא אני מחובר למעלה, כל החומר. כל מה שאני לוקח בו, יש לך חלק. זה העניין שיעקב עושה. פעולה מעשית. וואו, יעקב אבינו, אם אנחנו מסתכלים, מציב לעצמו מטרות. הוא בדרך, אבל כל המטרות האלה הוא קושר אל מי? אל המקום ברוך. והקדוש ברוך הוא בא אליו לשם כדי להכין אותו לקראת המסע האמיתי של החיים. יציאה מבית יצחק, מבית רבקה, אל הייעוד הגדול, ללמד אחר כך את בניו ובני בניו איך מחברים קודש וחול. וכל אשר ניתן לי, עשר העשרה נולד. כל דבר שיהיה לי, כל דבר שאני נוגע בו, אתה מחובר אליו. לכן באמת להסתכל בפסוק, בפרק למד א', בפסוק י' ג', אומרת התורה אחר כך, תקופה מאוחרת, כן? שהוא חוזר. אומר הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה אליו, אחרי שהוא חוזר, ופרשת וישלח, נכון? לא, שהוא חוזר. פרק למד א'. למד א', פרשת נכון, זו פרשת ויקרא, טעות שלי. פסוק י' ג', הקדוש ברוך הוא מדבר איתו ומורה לו לחזור לארץ ישראל, אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. מה היה הנדר? כל אשר ייתן לי עשר עשרים לך. יפה, איך חיברת בגלות אצל לרן, עשית את העניין. לכן עכשיו, אחרי שהשלמת את ההכנה הזו, אתה קום בוצא מן הארץ הזו בשביל עצמך. אתה עכשיו הגעת למצב שבו אתה יכול לחזור לארץ שאתה נולדת בה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו שם בחרן, בשדה, יש לו אישה, יש לו ילדים. אומר לו תחזור בחזרה. למה תחזור בחזרה? מה זה אלמול ארץ מולדתך? ארץ מולדתך זה לא המקום רגע הגיאוגרפיה שנולדת, אלא ארץ מולדתך. אתה יכול עכשיו, אתה מחובר לחלוטין לארץ העליונה, משורש תשמת. אבל למעשה המלאך שמדבר איתו שם בחרן, מזכיר לו את החלום. נכון? אנוכי האל בית אל. אתה זוכר את הסולם, אתה זוכר את היעדים, אתה זוכר מה שאמרת, אתה זוכר מה שעשית. מעולה. השלמת את השליחות. השליחות שלך הייתה כאן אצל לבן כדי לעשות את זה כאן. להשתלם כאן בחוץ בכוחות עצמך, כי בבית אבא לא היית יכול. למה? כי אצל יצחק המקום קודש, לא היית מרגיש. לא היית מרגיש. אם זה כך, אנחנו רואים שיעקב חביבי לומד את הרעיון טוב, לומד יפה מאוד, תסתכל. למעשה, אנחנו רואים את זה כאשר יש את החיזיון הנוסף שיעקב רואה אצל לבן, התרגיל שנעשה שם עם מצון, עקודים ורודים וכו'. שם יעקב למדת מאוד, הוא אומר, והי בעת איכה מצון, הוא מספר לנשותיו, לרחל ולאה. ועשה עיניי ויראה בחלום, הופה, הנה עוד חלום. ומה הוא רואה בחלום הזה? והנה העתודים, סליחה, כן, והנה העתודים העולים על הצום, עקודים, נקודים וברודים, ויאמר אליי מלאך אלוהים בחלום. יעקב, ויאמר הנני, ויאמר שמה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצום, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את אשר לבן עושה לך. אנוכי האל בית אל, הוא מזכיר לו אותה. אנוכי האל בית אל, אשר משלת שם הצבא, שנדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחיזיון שבא בפעם השנייה, זה לא חלום של דבר עתידי, אלא מציאות. זאת אומרת שכל הקסום הזה, כל דבר שיעקב אבינו נגע בו, הפך להיות קודש. כלומר, המשימה הוא שלמה בהצלחה. המשימה של היציאה. המשימה שיעקב, יצחק אבינו שולח את הבן שלך. יש לך שליחות. יש לך שליחות להמשיך את דרכו של אברהם אבינו. לפרסם שם השם בעולם. לחבר את העולם אל הקדוש ברוך הוא. שהוא אחד. אם זה כך, יש שאלה שעדיין לא ענינו לה. באופן מלא. אם זה כך, צריכים לברר איך יעקב אבינו באמת לא הרגיש בקדושה של המקום הזה שנקרא בית אל, שנקרא לוז. אפשר להגיד ש... כשאדם ישן, למעשה הוא מאבד את הקשר ה... איך אני אקרא לזה? הוא מאבד את הסחת הדעת. כשאדם ער, הוא מוסך בהמון דברים, הוא לא ממוקד. כשאדם ישן, הוא מתמקד. כי אין מה שיציח את דעתו. עכשיו, כן, אדם מבחינה המחשבתית, הרוחנית, מה זה ישן? השינה, המחשבות עובדות, הגוף לא. אין מה שיבלבל אותך. עכשיו הראש שלך, המחשבות שלך, הם אלו שפועלות באופן עצמאי. כלומר, יש הרבה יותר חושים רוחניים שנפתחים. מה שאין כן בהירנות, שעד הם חסומים. מה למעשה, אולי בשאלה כאן היינו מצפים שיעקב אבינו כשהוא חולם את החלום על הסולם הוא יחבר את הסולם ליד המציאות, והוא לא עושה. אולי ההבנה נבין למה הוא לא עושה את זה, זה על פי מה שהזכרנו בהתחלה. רש"י אומר על המילים וישקע במקום ההוא. מה ההדגשה? וישכב או וישן. למה דווקא במקום ההוא? המילים במקום ההוא מוזרות.
מקום.
שם הוא שכב. אומר רש"י, לשון המדרש, הוא מביא את המדרש, לשון מיעוט. במקום הזה הוא ישן. אבל 14 שנים שהיה בבית שם ועדר לא שכב בלילה. בלילות הוא היה יושב ולומד. זאת אומרת שפה פעם הראשונה הוא ישן בלילה. כן? פעם הראשונה. ממילא, זו השינה הראשונה של יעקב אבינו 14 שנים בלילה. יש מעלה גדולה, אומר הזוהר הקדוש, למי שמחבר לילה ויום. מעלה גדולה. לדעתי, גם גמרא מסכת ברכות מדברת על זה. אבל למעשה, אומרת, לפי זה, הגמרא מסכת נדרים אומרת שאדם, למשל, אדם שנשבע, נודר, סליחה, אדם שנודר נדר, ואומר, או נשבע, אומר, אני לא אישן שלושה ימים. שבוע. אומרת הגמרא, לוקחים אותו, נותנים לו מלכות על זה שהוא נשבע סתם, כן, ומכריחים אותו לישון. איך לישון? כלומר, זה דבר כזה שהוא, הלו, אז איך יכול להיות, 14 שנים הוא לא ישן? נו באמת.
ישן, אבל לא...
אז זהו, אז זאת אומרת שלמעשה, שאומרים לא ישן, אין הכוונה שהוא לא נכנס למיטה, התכסה בפוחים, שם כרית נוחה ונרדם, לא, 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 לא. זה לא הכוונה. יש פה שינה אחרת. אנחנו מדברים על כך שהוא לא ישן בבית שם ועבר, הכוונה היא בוא לשינה אחרת החלוטין, לא שינה של אני שוכב על המזרן ונרדם. לא. זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא כל כך שקע בלימוד שהוא למד בבית שם ועבר, שזה היה כמו שינה. כמו שינה. שעניינה הוא ניתוק מכל מה שמציח את הדעת, כמו בשינה. איך, מה מתמחים? יש איזה ספר של הרב הוטנר. הרב הוטנר כותב ככה, תראו מכתב. הוא אומר ככה, אני הולך ושוקע בלימוד. הלימוד באופנים השונים בולע אותי. והן אני יודע שעיקר אישיותי, חיי הנפש שלי ולא חיי השכל. וכן הנפש שלי, מה היא הייתה? זה עולה, אומר, הוא שם לב, אומר, אני נמנע על הטיפוס שחיי הנפש שלהם מבוססים על חיי השכל ועל יסודות הידע, המדע שקלטו לתוכם. לכן למדתי תמיד זכות על עצמי, על שאני מזניח עכשיו את חיי הנפש, מפני שמרוכז אני בקליטת יסודי המדע, בפיתוח חיי השכל, שזה ישמש לי בזמן מן הזמנים לבסס את חיי הנפש. אבל בכל זאת יש מדי פעם בפעם מתפקעת הסבלנות של הנפש שמחכה ליומה ותובעת את זכויותיה במלוא החריפות הנוקבת. אך כמה היא עשוקה הנפש, לא עשוקת נכסים ורכוש, כי עשוקת חיים. אומר רב הוטנר, מרוב הלימוד, מרוב שאני שקוע בלימוד והשכל והשכל והשכל, אני שוכח את צורכי הנפש הבהמית שלי, את הגוף שלי. לא אכילה ולא שתייה ולא שינה. אני כביכול אני ישן, נמצא באיזה בועה ולא מרגיש כל מה שקורה מסביבי. ממילא יעקב אבינו 14 שנים בבית שם ועבר, על פי דברי הרב הוטנר אפשר להגיד, שהוא ישן, מה הכוונה ישן? היה מנותק מכל הרוב וצרכיו הגשמיים. כל צרכיו הגשמיים היו לא שייכים, צורכי הנפש לא שיחקו תפקיד ביום יום. זאת השינה. אמר הוא לא חולם. הוא לא חולם, לא, לא בעניין הזה. אין לו משהו כזה שאומר, טוב, אני אעשה כך, יש לי מטרות עתידיות, יש לי עניין להגיע לדבר כזה. אין. הוא עכשיו יושב, לא אומר. אוקיי? כלומר, אני עסוק בקניית שכל. אבל אני לא עסוק במה שבאמת אדם צריך להציב לעצמו מטרות לחיים. יעדים עתידיים. כי מה התועלת יש בשכל הזה אם אתה לא מממש אותה למשהו? אם זה כך, נתקדם ונסיים. כלומר, אפשר להגיד שהלימוד של יעקב בבית שם ועבר היה כאן ועכשיו. זהו. עכשיו אני פה, עכשיו אני לומד, עכשיו זה מה שיש. לכן, זו הסיבה באמת, אפשר להגיד, כשיעקב אבינו מגיע לבית אל, הוא לא מרגיש כלום. כי הראש שלו איפה נמצא? בלימוד, בשכל. הוא לא יכול להרגיש את הקדושה של החלום. הוא לא מרגיש את הקדושה של העתיד לבוא. וכשהוא מתעורר, כלומר בפעם הראשונה שהוא נותן לעצמו חיבור אל הנפש, והוא ישן, ממש, והנפש באה פתאום, יש לה שינה, אז הוא מבין מה הוא פספס, את החלום. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו את החלום, והיה חלום. נותן לו את החלום כדי להשלים לו את 14 שנים שהוא היה מנותק מן הנפש. אמרו, אתה רואה? זה לא מה עשית. יכולת את זה להבין שם כבר. לא שזה לא בסדר. זה בסדר שלמה לך. אבל המטרה של העולם היא לא לנתק בין התחושות הרוחניות לתחושות הגשמיות. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו את החלום מיד שהוא יוצא. שהוא עובר את שם בעבר, אומר לו, תסתכל, זה בסדר, למדת תורה 14 שנים, זה מצוין. אבל איפה אני בעצם? לא חיברת את את העניין המציאות, לא חיברת את החומר אל הרוח. וזה הטענה שכאן יעקב אומר, ויקץ ויאמר, מה נורא המקום הזה? איך אני לא הבנתי? איפה הייתי? איך לא הבנתי את הרעיון לחבר בין קודש לחול? ויחלו. אז המטרה שלנו, המטרה שלנו בחיים, זה לעבור לעולם שונה ממה שאנחנו רגילים אליו. לעבור לעולם שבו אנחנו צריכים לחלום. צריכים לחלום איך אנחנו מציבים לעצמנו יעדים עתידיים שמקשרים בין חיי החומר לחיי הרוח. אז הוא שמרתיך בכל אשר קורא. זו הפרשה, זה החלום, ואין בלתי.